להביא, אבל בעיקר מה שהכריע זה התקופה והמאורעות שסובבים את עם ישראל, אז חשבנו כבר שזה אורך מוסף מהצד הזה, אז החלטנו להביא את הדברים. השיעור קשור לכלל של המידות של י"ג, למידות שהתורה נדרשת בהן, שהתוכן של הלכה קשור לדרך שבה היא נלמדה, למידה שבה היא נדרשה, והמידה שאנחנו עוסקים בהם זה גזירה שווה. בפרשת כהן משוח מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים, ואק קרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם, שמה ישראל, אתם קרבים על המלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. היום זה מופיע בתפילה לפני יציאה לקרב, הכניסו את זה. אז המשנה אומרת, משנה בסוטה, משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר. שנאמר וכולי וכולי, והיה כקורבכם על המלחמה, נגש הכהן, זה הכהן משוח מלחמה, ודיבר אל העם בלשון הקודש, ואמר למשמע ישראל וגומר וכולי וכולי. אומרת הגמרא, מייקה אמר, איפה, איך המשנה לומדת בלשון הקודש? אחי כמה, שנאמר ודיבר. ולהלן אומר, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. מה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. בסדר? יש גזירה שווה בין מתן תורה לבין כהן משוח מלחמה. בכהן נאמר ודיבר אל העם. גם אצל משה רבנו כתוב משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. אז כמו ששם זה היה בלשון הקודש, כך גם כאן זה בלשון הקודש. בסדר. הירושלמי המקביל גם כן מביא את המשנה, משור מלחמה שעשה שהוא מדבר אליהם בלשון הקודש, הוא מדבר וכולי. משוח מלחמה למה? בגין דכתיב ודיבר. בסדר, בהתחלה מבינים, בגלל המילה ודיבר, כמו שהבין מי? הבבלי, נכון? אז מסבירים המפרשים, ודיבר בגזרה שווה, כאילו מביאים את הדרשה של הבבלי. אבל בהתחלה הראשון מבין שזה מדובר מהמילה ודיבר. הרי קריאת שמה, הרי כתיבה ודיברת בה, והיא נאמרת בכל לשון. אם אתה אומר שהמילה ודיבר זה דווקא בלשון הקודש, אז מה תגיד על קריאת שמה שכתוב ודיברת בה וזה נאמר בכל לשון? אז אתה לא יכול להגיד ככה. אלא בגין דכתיב באמירה. אולי תגיד מגלל שכתוב באמירה, כן? כתוב, הדגשנו למעלה, אתם רואים, הדגש קודם ודיבר אל העם, ואמר עליהם, אולי לא מעביר, הבבלי למד מהמילה ודיבר. הירושלמי אומר אולי מהמילה אמירה. שמסבירים המפרשים, אמירה זה חז"ל מורים על דברים אחרים שאמירה זה בלשון הקודש. כשיש אמירה בתורה, אז האמירה היא בלשון הקודש. אם זה לא, זה גם בעייתי. למה? כי הרי פרשת וידוי מעשר, הרי כתיב באמירה והיא נאמרת בכל לשון. אז אי אפשר להכריח מכאן שדווקא בלשון הקודש. אמר רבי חגי, נאמר כאן נגישה וניגש הכהן. ונאמר להלן, וניגשו הכהנים בני לוי. יודעים איפה זה נאמר? וניגשו הכהנים בני לוי, ניחושים? לא. רמז בדברים כפה אלף. אם זה עוזר למישהו. זה קרוב, כן, אבל בדברים כפה, נפנו אותה לדברים כפה אלף. פרשת עגלה ערופה. בסדר? ניגשו הכהנים בני לוי. ואז רופאים שם את העגלה בנחל וכו'. מה נגישה שנאמר להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. גם שם הם צריכים לומר, נדמה לי זו אמירה שיודעים לא שפרו את הדם הזה. בואו נראה שנייה רק שאנחנו נמציא. תימצא חלל באדמה, יצאו זקניך ושופטיך. וכולי, הורידו זקני העיר את העגלה לנחל איתן, וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגה, ורחו זקני העיר העיר, חצו ידיהם על הרגלה הרופה בנחל, וענו ואמרו, ידענו לא שפכו את הדם הזה. בסדר? אומרת הגמרא עד כדון כרבי עקיבא דואמר לשונות ריבועים מה זה מסתדר רבי עקיבא שאומר לשונות כשיש לשונות כאילו נוספות זה בא לרבות משהו אז יש וענו ואמרו למה וענו ואמרו זה בא לרבות שזה לא סתם אמירה זה בלשון הקודש בסדר זה ריבוי אבל כרבי ישמעאל דואמר לשונות כפולינן שזה אפשר להכפיל עוד לשון שהיא לא באה לרבות משהו בסדר? אז לא מוכרח מה? אז שאלה טובה צריך להיכנס פה למחלוקת אני ציינתי לעצמי שיעורי בית לבדוק האם זה קשור למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל האם לומדים את התורה בריבוי ומיעוט או בכלל ופרט נכון? הברייתא שאנחנו אומרים אותנו רבי ישמעאל, נכון? רבי ישמעאל אומר כלל ופרט וכו' וכו' זה רבי עקיבא דורש ריבוי מיעוט יכול להיות שהוא אומר לשונות כפולין זה לא אומר שזה מיותר בלי שום משמעות אלא המשמעות היא לא בשביל רבות דין חיצוני אלא אני לא יודע, קיצור אני לא יודע אם זה קשור לכלל ופרט ודאי זה שאלה שאלה, צריך לראות אם יש פה שיטה בכלל להבין פה את המחלוקת שאלה טובה, בכל אופן אי אפשר להוכיח את זה לשיטתו אלא מה? אמר רבי חייא בר אבא, נאמר כאן נגישה ונאמר לאלן וניגש משה אל הערפל. מה הנגישה שנאמר לאלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. איפה כתוב ניגש משה אל הערפל? זה יותר קל?
בהר סיני.
אז יש לנו בעצם כמה למסקנה שלוש אפשרויות מאיפה לומדים שהכהן משוח מלחמה אתה מדבר בלשון הקודש, נכון? משוח מלחמה מדבר בלשון הקודש. אחד, הבבלי, גזרה שווה ודיבר הכהן, ודיבר אל העם, נכון? ודיבר אל העם, בגלל שכהן ודיבר אל העם. ודיבר אל העם, לעומת משה ידבר. שלום לכם. אפשרות שנייה, הירושלמי, פירוש ראשון, מגזירה שווה גם כן, נכון? מהמילה וניגש הגלה ערופה ובית גזירה שווה מהמילה וניגש ומשה ניגש אל האופן בסדר? זה שלושת האפשרויות. אנחנו צריכים בעצם לשאול את עצמנו אחד, שתי שאלות. מה שתי השאלות? פשוטות.
מה הבבלי אומר השאלה של הירושלמי?
אוקיי, זה בסדר, נכון? שאלה... לא התכוונתי לזה, אבל אתה צודק. נכון? מה השאלות הכי יסודיות פה?
מה? יש, אתם לומדים אותו דבר.
כאילו,
וניגש,
מה זה משנה
איזה
מהגזר? יפה. בעצם מה המחלוקת? מה עם שתי הדעות? בירושלמי, זה מאותה מילה, מה משנה ללמוד מפה או מפה. ונרחיב את השאלה.
לא,
מה? שנינו נגזרה שווה מהמילה וניגש.
גם רבי עקיבא, גם רבי ישמעאל?
כן. אז מילא, נגיד רבי עקיבא לא יכול ללמוד כמו... זאת אומרת, רבי ישמעאל לא יכול ללמוד כמו רבי עקיבא.
מה רבי עקיבא?
זה לא רבי עקיבא, זה מסתדר לשיטת רבי עקיבא, לא רבי עקיבא אומר את זה. אז רבי ישמעאל לא יכול ללמוד, אבל למה רבי עקיבא לא לומד כרבי ישמעאל? בסדר. שאלה פשוטה, מה המחלוקת ביניהם? נרחיב את זה בעצם מה המחלוקת בין שלושתם, בסדר? מה כל דעה באה לומר? מה המשמעות של כל דעה? והשאלה שאיתה פתחנו, זה גזרה שווה, למה זה, מה המשמעות שזה לימד בגזרה שווה, בסדר? טוב, זה נושא מאוד רחב. מכירים, שנושא של י"ג מידות זה נושא מאוד מאוד רחב וקטונו גם מלהכיל את כל המשמעויות שלו וכל מה שנגיד זה בגדר הצעה בלבד אבל רק כן טיפה נגיד מה שבעניותנו הצלחנו להבין מהרב ויצמן ועם זה לנסות ללכת הלאה שוב יש לזה הרבה כיוונים והרבה בחינות אבל אחד הכיוונים המרכזיים ההבדל, קל לראות תמיד גזירה שווה וקל וחומר הם שני דברים שעומדים אחד מול השני גם אנחנו פותחים ככה את הברייתא, נכון? מקל וחומר ומגזרה שווה. ויש ביניהם גם הבדלים, קל וחומר עם ניגודים, כן? קל וחומר אדם דן מעצמו, גזרה שווה אדם לא דן מעצמו. כן, אלא רק קיבלה מרבו. יש איזה מחלוקות ראשונים, אבל, אבל לא משנה. מכל מקום, בעומק הרב עצמן הסביר שעל פי הארי הקדוש, שההבדל בין קל וחומר לגזרה שווה, קל וחומר זה, הארי זה אומר שקל זה רחמים וחומר זה דין. מובן, נכון, קל, דבר, כשיש רחמים זה דבר שהוא קל, נכון, שהוא נעים לנו איתו. וחס ושלום, כשיש דין, דבר שהוא חמור, דבר שהוא כבד לנו, בסדר? רק לסבר את האוזן בצורה פשוטה, כמובן זה יותר עמוק מזה. קל וחומר זה מידה שכשהדין והרחמים הם לא ממוזגים, אלא יש דין בנפרד ורחמים בנפרד. דוגמה, הרב עצמן נותן בעמידה הכי מובהקת, הכי מאפיינת, את כל דרשות המחילתא סביב יציאת מצרים, מידת קל וחומר. והרב עצמן מסביר, הוא מראה את זה שלמה, כי היה שם הנהגה שהיא לא ממוזגת. היה הנהגה אלוקית כאילו כפולה. על עם ישראל היה הנהגת רחמים, ועל המצרים הייתה הנהגת דין. היה ממש אפליה בין המצרים לבין ישראל, ובאותו זמן שלמצרים יש מכה, לעם ישראל להפך, יש רחמים וחסד כלפי עם ישראל.
זה מגיע למצרים.
נכון.
עם ישראל לא מגיע.
לא משנה, לרחמים. לא מגיע בצורה החיצונית, בצורה הפנימית, זה גם כן מגיע. לא משנה, אבל זה אומר שיש פה הנהגה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, לכן הוא משפיע עליהם רחמים, חסד. ולמצרים הוא רוצה להניש אותם, לכן הוא משפיע עליהם דין. תשאל למה זה, מידת הדין באמת שואלת, מה נשתנו אלו מאלו? הקדוש ברוך הוא אומר, ככה עליו מחשבה לפני, אין תשובה. תשובה ברובד יותר עמוק, לא משנה כרגע. אבל הנקודה היא שיש פה הנהגה שהיא כאילו כפולה, שתי צירים מקבילים שלא נפגשים. בסדר? מובן העיקרון, גזירה שווה לעומת זאת, היא האריזה, אומר, זה קשור לתפארת כבר, שהיא ממזגת את החסד ואת הרע ואת הדין. ולכן שם הדברים מופיעים כבר מופיעים בצורה ממוזגת. בצורה שכבר יש איזושהי הנהגה אחת שכוללת בתוכה את הדין ואת הרחמים. מובן ההבדל, קל וחומר, הדין והרחמים מופיעים כשני צירים מקבילים. בגזירה שווה יש פה מיזוג בין הדין לבין הרחמים. ניתן דוגמה לסבר את האוזן. הרב עצמן מראה שבענייני קידושין יש דרשות שהן בקל וחומר ויש דרשות שהן בגזרה שווה. יש גם אחר כך דרשות בבניין האב. אז הוא מסביר, זה בעצם תהליך. החיבור בין איש לאישה זה תהליך, שאיש זה בחינה של חסד ואיש זה בחינה של דין. ככה מופיע בספרים, לא משנה כרגע מה המשמעות של זה, בסדר? אבל הוא אומר, בהתחלה חסד והדין נפרדים, האיש והאישה הם נפרדים. לאחר מכן, בחתונה, אז בעצם יש פה חיבור, ואז זה הגזרה שווה, שם מופיע המידה של גזרה שווה, שאז יש פה מיזוג בעצם של דין ורחמים. אחרי זה בניין אב, זה כבר תולדות. בסדר, שבניין אב בעצם זה להוציא תולדות. לא נכנסו לדרשות, אני רק רוצה להסביר לכם שתבינו כאילו את המושגים שאנחנו מדברים בהם. באופן כללי זה מובן, כמובן שזה במקום עמקים שאנחנו לא מצטים להבין את הכל, אבל קל וחומר זה חסד ודין שהם הם כאילו נפרדים, בסדר? כל אחד במקום שלו, בנפרד, גזרה שווה כשהדברים ממוזגים.
למה? כאילו, הבנתי למה גזרה שווה זה
המוזג,
אבל
למה
דווקא
הרים והרחמים? רחמים במובן של חסד.
חסד, כאילו,
הבנתי
למה?
כי בספירות...
גזרה שווה כמו שאותו דבר. לא,
אני
כאילו
בלימודים שאני מסתכל. איזה לימודים?
פה.
לא, עוד לא נגענו פה.
שנייה. לא, אני אומר, סתם לימוד זה השווה, אני לא מבין איפה יש בתוך זה דין ברחמים שמוזגים.
אתה לא צריך לראות בתוך זה. אומר לך הארי הקדוש, שזה הנהגה אלוקית, גזרה שווה, ובכלל, העיקרון הוא שהמידות, זה לא סתם דרך, זה הנהגה. כשדורשים משהו מהתורה, מופיעים פה הנהגה של הופעת אור אלוקי לעולם. כשחזל דורשים משהו בי"ג מידות, זה לא רק איזה קוד כדי לפצח מה כתוב בתורה. הם פועלים, זה משהו שהוא פועל ומופיע איזה שהנהגה אלוקית בעולם. כשדורשים משהו בקל וחומר, מופיעים פה הנהגה אלוקית שיש פה חסד ודין שהן כאילו כשתי הנהגות נפרדות כביכול. וכשדורשים משהו בגזרה שווה, מופיעים פה הנהגה אלוקית שהחסד והדין ממוזגים בה.
זה
מה
שאני ממש
להבין. הוא אומר לך נתון.
לא, אז אני אומר, אני מבין
אתה יודע,
שקל
וחומר,
שיש דבר
שקל,
יש דבר
שחמור,
חסד
זה חמיר,
אבל
זה השווה. אתה מבין שכשאיש ואישה מתחתנים, לדוגמה, כשאיש ואישה מתחתנים, יש פה חסד ודין, שחרר ממוזגים. הבית, סתם, רק לסבר את האוזן, אל תנמיכו את זה לכאן, רק סתם. האיש מגיע עם כל מיני, עם עולם נפשי משלו. האישה מגיעה עם עולם נפשי משלה. ועכשיו כשמתחתנים, פתאום עכשיו שני העולמות האלה, עם חיכוך, כן, לפעמים גילד וגם ויכוחים, או לפעמים חוסר הבנה, ולאט לאט עכשיו מתחילים למזג את זה לעולם אחד, לבית אחד. תביא, יש פה שני כוחות כאילו משני כיוונים שונים, שפתאום מתמזגים לשלמות אחת. בסדר? אותו דבר בגדר שווה, יש לנו בחסד דין ו... חסד גבורה ותפארת בספירות, אז חסד זה הופעה רק של כביכול האור האלוקי, כאילו בצורה של שפע. הגבורה היא כבר משהו שמגביל אותו מבחינה של דין, והתפארת היא, היא בעצם באמצע בין שניהם, ולכן היא יש בה משניהם, ולכן היא ממזגת את שניהם ליחידה אחת. ומי שחסד לבד זה דבר שהוא בעייתי, נכון? מים בלי גבול זה מבול. דין לבד זה בטח דבר שהוא בעייתי, קשה. אבל, אבל השלמות היא מיזוג של החסד והדין. אתה נותן שפע, אתה יודע להגביל אותו לפי הכלים בעצם של המקבלים, בסדר? ולכן זה, זה ההנהגה השלמה, המוזגת, הממוצעת, שזה ההנהגה הכי, כאילו, בכל הכי מתוקן. לא, לא מדבר שוב בגזרה שאומר קל וחומר, כאילו, המיזוג הוא בסוף לשם שואפים, כביכול, בסדר? לא, בסדר, לא דיברנו על הלימודים. קודם, האריזה נותן לנו עיקרון, תבין, זה גזרה שווה. כל מה שרב בעצם נושא עכשיו אחר כך, לקחת את הדברים של האריה הקדוש, ועוד, זה לא הכיוון היחיד, יש עוד כיוונים. ועכשיו לראות, להיכנס לכל לימוד בדברי חז"ל, ולהבין איך זה בא לידי ביטוי בתוכן שלו. יש לזה הרבה כיוונים, בסדר? אבל הולכים רואים כיוון מסוים עכשיו. אני אתן לכם דוגמה שאני הצעתי אותה לפני הרב עצמן, והוא אישר לי אותה, בסדר? יש שתי גמרות שעוסקות ביחס בין המים ליבשה. אחת היא מופיעה במסכת מכות, כתוב, לא נאריך בפנים, בסדר? במכות דף י' א', אז דוד, כשהוא קרא את השיטין למזבח, גם בהקשר של בית המקדש, שנזכה לבניינו במהרה, בעזרת השם, כשדוד קרא את השיטין, נכון, יש שיטין ששם מנסחים את, את המים, את היין, זה יורד, נכון? כשהוא קרא את השיטין על המזבח, אז המי תהום רצו לעלות ולהציף את העולם. ואז הוא רצה לכתוב שם על חרס, שם קדוש על חרס, ולשים את זה שם כדי שזה יעצור את המים. ואז הוא אמר, אבל יש פה בעיה, כי אם אני, המים יכולים למחוק את השם. כלומר, אני רוצה שמישהו יתיר לי את זה. ואף אחד לא יתיר לו. ואז הוא אומר, מי שיודע לדרוש ולא יתיר, הוא יחנק. ואז כתוב בגמרא, דרש נסע אחיתופל קל וחומר בעצמו, נסע קל וחומר, אם לעשות שלום בין אישה לבין בעלה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תמחה שמי הקדוש על המים, נכון? שלוקחים, כותבים למגילה ומוחים את זה למים המרים. קל וחומר להציל את כל העולם כולו, לעשות שלום בעולם כולו, שאפשר. בסדר? וככה היה באמת, וזה מה שדוד עשה, בסוף אחיתופל נכנע בכל מקרה, אתם שמיתה, הגמרא שם, תראו. אז זה רואים שמידת קל וחומר הייתה שם, בסיפור שם, כשהמי תהום רוצים להציף את כל היבשה. לעומת זאת, במסכת תענית, כשהיא פותחת, נכון, לגבי גבורות גשמים, מזכירים גבורות גשמים, שואלת הגמרא למה קוראים לזה גבורות גשמים? מפני שיורדים בגבורה. והגמרא לומד שם גזירה שווה, חקר חקר מבריאת העולם, לא משנה כרגע הלימוד, אבל זה גזירה שווה. אז אני חשבתי להסביר, מה, למה פה בעצם, בשניהם זה בעצם היחס בין המים לבין העולם. פה זה גשם שיורד בגבורה, ופה זה המתום שרוצה להציף את העולם. רציתי להסביר בעצם מה דוד רוצה, מה ההנהגה האלוקית שאמורה להופיע שם. להפריד בעצם בין המים לבין היבשה, נכון? להפריד בין המי תהום, שהם יישארו במקום שלהם, והיבשה תישאר בנפרד במקום שלה. בסדר? לכן שם המידה שמופיעה, מידת קל וחומר. זו מידה שכמו שהסברנו קודם, שם החסד והדין, שמים זה קשור מבחינת חסד, ויבשה זה קשור מבחינת דין, יבשה. בסדר? אז לכן הם צריכים להישאר כל אחד בנפרד במקום שלו, ולכן יש שם מידת קל וחומר. מבינים? לעומת זאת, גשמים שיורדים בגבורה, מה הנקודה שהם יורדים בגבורה? אז מסבירים שבעצם הם יורדים בצורה שזה העולם יכול להכיל אותם. מה זה אומר שהם יורדים בגבורה? שכאילו הם יורדים לפי מידת הקבלה של העולם, לפי מה שהעולם צריך אותם, כן? הם לא יורדים בלי גבול. יורדים בגבורה, הכוונה שיש גבול שמגביל, כי המים זה חסד, יש גבורה שהיא כאילו מגבילה את החסד, ואז יש פה בעצם מיזוג בין, בין המים, זה בכלל החסד, לבין הגבורה, כן? יש פה שפע אלוקי, אבל שהוא יורד בגבול, לפי הכלים של העולם, שכדי שהעולם יוכל להכיל אותו, שזה לא יהיה משהו שהורס את העולם, אלא משהו שהוא יכול להצמיח בעולם. לכן פה הלימוד הוא גזרה שווה, כי רוצים פה שיהיה מיזוג בין, בין המים והיבשה. שהיבשה תוכל לקבל את המים לפי הכלים שלה, בסדר? ואז בעצם יהיה פה מיזוג בעצם בין, בין החסד לדין. לכן זה לימד במידת גזרה שווה. מבינים את הרעיון מובן? בסדר. כל זה אמרנו רק בשביל שנוכל עכשיו לבוא ולחזור לכאן ולהסביר. יש דוגמאות רבות. מי שרוצה שיכנס לאתר של ישיבת מעלות, בתוך זה יש אתר של י"ג למידות, ותראו שם המון דוגמאות של גזרה שווה, המון דוגמאות של קו החומר. בסדר? מזמין אתכם לעיין בזה. אני חושב, עוד מעט, לפני שמסביר את ההבדלים, אבל אני חושב שקודם כל, עצם זה שורים שלכל השיטות לומדים לגזרה שווה. אני חשבתי בעניותי דרך אגב, איך הגעתי לזה? מהדפים של רב שמואל אליהו, השבת, הוא הביא שם שתי גזרות שוות, הביא את זה והביא את זה. פתחתי אחרי זה גם ראיתי את זה, לא משנה, כי הוא רוצה להראות שזה קשור למתן תורה, בעצם שניהם קשורים למתן תורה. נכון, גם פה, גם שדבר וגם לגשון. אז רוצה להראות שבעצם מלחמה זה משהו כמו מתן תורה, בסדר? הזכיר את זה תוך כדי הדברים, אבל אז אני התעוררתי לחשוב על זה ופתחתי את הסוגית היום בבוקר. אני חושב שהלימוד בגזרה שווה, ואחרי זה נרחיב בזה בעזרת השם, אבל הוא קודם כל כמשפט אחד, משהו בא להגיד לנו דעתי, מלחמה זה דבר שהוא קשה. במבט הפשוט מלחמה זה דין. מלחמה זה דבר שהוא קשה מאוד, כן? קשה לבטח העבודות שלנו, קשה לראות את גם מה שזה פוגע בצד השני, באנשים שהם מסכנים, שלא לא רוצים, רוצים לחיות בצורה פשוטה ושקטה, ולא לא כולם נגדנו, וזה דבר קשה, אין מה לעשות. מלחמה זה דבר קשה מכל זווית שמסתכלים על זה. הכהן משוח מלחמה, זה גם, דרך אגב, זה גם דבר מפחיד, כן, ללוחמים, נכון, כשהלוחמים באים, הרי זה מה שהכהן בא לעשות, לרומם את רוח הלוחמים. מה שאומר, כן? שמע ישראל, אתם קרובים על המלחמה לבבכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. זאת אומרת, הכל כנגד הפחד. זה פה דבר מאוד קשה, גם פיזית וגם נפשית ופסיכולוגית. והכהן בא לרומם את רוחם. ובעצם מה שהוא בא להגיד להם, זה נכון, יש פה, זה נראה שזה דין, תדעו לכם, מלחמה בעם ישראל זה משהו שהוא קשור לגזרה שווה, הוא משהו שהוא ממזג דין ברחמים. למרות שבצד החיצוני זה נראה מאוד קשה, תדעו לכם שיש פה, זה חלק מהתהליך האלוקי עכשיו, והשם איתכם, ובתוך כל הדין הזה ממוזגים רחמים, ועוד מעט תראה מה המשמעות של זה, בסדר? אבל זה קודם כל, אני חושב שעצם האמירה, זה שזה נימד בגזרה שווה, לפני שנבוא להיכנס למחלוקות ולשלושת הלימודים השונים. אבל קודם כל, זה, המשותף לכולם, זה נימד בגזרה שווה, זה בא לתת לנו מבט יותר עמוק על המלחמה. לא להסתכל רק בצורה החיצונית שהמלחמה נגלית אלינו, שזה כמשהו שהוא דין, בוודאי אם היינו שמים כותרת למה שייכת למלחמה, כן, למה, בוודאי אם הוא קשור לדין בעולם, לדינים. אומר הכהן בשם המלחמה, לא. זה דין, נכון, זה דין, אבל הוא מוזג ברחמים. לכן זה נימד בגזירה שווה. עוד שאלה שצריך להתייחס אליה, זה הדין עצמו, מה לומדים בעצם בגזירה שווה? שמה? בלשון הקודש, אני צריך להתייחס גם לזה, בסדר? אבל זה עוד לא נגענו. וקודם נגענו למה בכלל המידה שמופיעה פה היא גזרה שווה. מעין זה הרב ויצמן הביא שגם מיתות בית דין ילמדות בגזרה שווה. אז הוא רוצה להגיד, הוא הסביר את זה גם בכיוון אחר, אבל כאילו באותו עיקרון, שגם מיתה של בית דין, זה נראה משהו שהוא דין, יש מעורב בזה רחמים. זאת אומרת, בסוף זה בא בשביל לתקן את האדם שחילל שבת. עכשיו, זה לא סתם עונש עכשיו כאילו לתת לו על הראש. זה משהו שבא, וגם אומרים לו להרר בתשובה, והמיטה מחפרת. בסוף כאילו זה דין שהוא ממוזג עם רחמים. למרות זאת, כידוע, שסנהדרין שהרגה פעם ב-70 שנה, הייתה חובלנית, קטלנית, לא משנה. אבל בעיקרון, העונש של מיטת בית דין הוא לא רק דין, הוא משהו שהוא ממוזג ברחמים, עם כל הקושי שלו, ולכן הוא לימד בגזרה שווה. אני רוצה לומר אותו עיקרון גם פה, גם מלחמה בעם ישראל, צריך לרומם את המבט. זה לא משהו שהוא רק דין, לא משהו שהוא רק קשה, למרות שהוא מאוד קשה. אבל במבט יותר עמוק, ובשביל זה צריך את הכהן משוח מלחמה שהוא ירומם את המבט של העם, זה דין שהוא מוזג ברחמים. זה אמירה ראשונה, קודם כל כללית. מובנת האמירה הזאת, לפני שירדנו לפרטים. אני חושב, מתוך זה להגיע עכשיו בעצם שלושת הבחינות שרואים פה בלימודים. הבחינה שהבבלי אומר, בעצם כמו זה כמו מתן תורה במובן שמה? במובן שזה מצווה. לא סתם מצווה, אולי אפילו מצווה שהיא מאוד מאוד כללית. אבל יש פה גזרה שווה, משה ידבר על הגלים אלינו וכל, ועכשיו ממשיך פה עם הכהן שמדיבר אל העם. בעצם יש כאן אמירה, אתם עכשיו הולכים לקיים את מצוות המלחמה. וזה חלק מהציווי האלוקי, חלק מהחובה של עם ישראל לקיים את רצון השם, זה המלחמה. אתם לא נוגעים פה עכשיו רק במלחמה שלא יודע מה, אין ברירה ויוצאים עכשיו למלחמה, או לא יודע מה, כי המלך מכריח, קודם כל תרומו את המבט. זה המשך של מתן תורה. מתן תורה, עם ישראל קיבל ציווי לקיים מצוות. מצוות המלחמה היא אחת המצוות, ואולי אפילו היא מאוד כוללת, כי בעצם היא זאת שמאפשרת לנו לבוא ולקיים את המצוות. בטח אנחנו יכולים לראות את זה בדור שלנו, כמה בגלות היינו נתונים לחסדי האומות, האם הם ירשו לנו ללמוד תורה, האם ירשו לנו לקיים מצוות. עצם זה שיש לעם ישראל את היכולת להילחם, זה קודם כל נותן לנו, חוץ מעצם הביטחון, זה גם בוודאי דבר שנותן לנו את השלטון שלנו להיות, את האפשרות לבוא לקיים את התורה, כן? הלכות מלכים ומלחמותיהם, זה הרבה מזה שם, זה חלק מזה. הרמב"ם מדבר על איך אפשר לקפות הגויים אפילו לקיים מצוות, כשידנו תקיפה, כשידם תקיפה. ואת היכולת של עם ישראל לחיות את התורה, היא תלויה במצוות המלחמה. אם אין לנו את היכולת להגן על עצמנו, אז חוץ מעצם הביטחון של עם ישראל, אנחנו גם לא יכולים לקיים את התורה, אנחנו רואים את זה מכל הגלות. תראו, בפרשת שבוע, אז גם יש פסוקים שהם ככה קוראים אותה ממש הרגשה שזה ממש אלינו. ודבר השם אל משה בערבות מואב לירדן יריחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי אתם עוברים את ירדן ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ויבדתם את כל מזכיותם וכל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. וכולי, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. וצערו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כן, יש מצווה להוריש את כל יושבי הארץ, ואם לא תורישו, אז הם, אותם אלה שתשאירו, הם יהיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. אז רש"י מפרש, אם תורישו, תוכלו להתקיים בה, אם לא, לא תוכלו להתקיים בה, הם לא ייתנו לכם. הגויים לא ייתנו לכם להתקיים, זה ממש מצווה להוריש את הגויים. כן. זה, נכון, זה בשביל שתוכל להתקיים, אבל פה הציווי הוא בסוף אתה צריך מבחינתך, אתה צריך לא לשבת בשקט עד שאתה לא מוריש את כל הגוי.
זאת אומרת, אתה תפיץ חודש את הכל והשם...
השם יעשה את זה בשלבים, אבל אתה אסור לך לוותר. אין כזה מצב שאתה מרשה לגויים, אז אנחנו יודעים אם הם מקבלים שבת ובני נוח, מקבלים את המורות הישראלית, זה משהו אחר, או שהם בורחים, עושה יהושע, אבל אם לא, אתה צריך להוריש, אין כזה דבר שיושב פה גוי שלא מקבל את המורות של עם ישראל, לא ייתכן כזה דבר. אם אתה תשאיר אותו, אז יהיה לזה מחיר, ואנחנו היום רואים את המחיר.
כשהם מקבל את המרות.
אפשר, אתה כבר לשבת. אם הוא מקבל את המרות ושבע מצוות
מנה. כשהם
לא תיכרות ברית. לא קורטים איתו ברית. נותנים לו לשבת. נותנים לו. כן, נותנים לו לשבת פה, תחת שלטוננו, לפי מה שאנחנו מגדירים לו.
מה ההבדל
ברית לזה? ברית אתה מתחייב לא לפגוע אחד בשני, לעזור אחד לפעילותה. אתה לא מתחייב פה, כאילו אתה אומר, אני מרשה לך לשבת עכשיו, לפי התנאים שלי. לא ברית, זה שלום נקרא. לא ברית, זה נקרא שלום, במובן של התורה מה זה שלום, לא במובן של מה היה פה ראשון. בכל אופן, הרמב"ן מפרש בכיוון אחר, הוא מביא את רש"י ודוחה, והוא אומר, הפירוש שלי, והורשתם את הארץ, זה המצווה בעצם להילחם, מצוות הישיבה בארץ ישראל שאסור לצאת ממנה, והורשתם אותם אם ילכו לארץ אחרת, יעברו על מצוות השם. בסדר? מה זה בורשתם את הארץ? אסור לכם ללכת לארץ אחרת. ואז הוא אומר בהמשך, מה זה לסיכים ביניכם וכולי? אני מקריא רק חלק. אז תראו, שתי שורות מלמטה, שלוש שורות מלמטה. מה זה ינקרו עיניכם להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו וילמדו אתכם בכל תאוותיהם לעבוד את אלוהיהם. כמו שאמר, לא ישבו בארציך פן יחתיאו אותך לי כי תעבוד את אלוהיהם. ואחר שיהיו סיכים ביניכם ויתעו אתכם לשוב מאחרה, יהיו צנינים בצדיכם. שיחריבו ויצערו אתכם וכולי, ילחמו בכם, יביא אתכם במצור, ואני אגלה אתכם מפניהם, וכולי וכולי. בעצם, מה ש... לפי הרמב"ן, כאילו, מה הנקודה פה של המלחמה, של מצוות המלחמה? זה כי אם אתה לא תלחם, אז לאט לאט אתה תלמד מה המעשים שלהם. בסדר? הרמב"ן לוקח פה את מצוות המלחמה, כאילו מה שהתורה בעצם אומרת, אם לא תלחם, אז מה זה יהיה לצנצנים בעיניכם וכולי? הם יטו את לבבך מעת השם. זאת אומרת, אז למה המלחמה? למה הציווי להילחם בהם עד חורמה? כדי שנוכל להישאר טהורים ולקיים את מצוות השם. בסדר? זה עוד כיוון להסתכל בעצם על המלחמה בצד הזה כהמשך של מתן תורה. עם ישראל קיבל במתן תורה תרי"ג מצוות, צריך לקיים אותם. אז הוא קודם כל צריך, אתה יכול גם להילחם על זה. עכשיו אם באים אויבים, אתה צריך קודם כל שיהיה לך שלטון ישראלי. שיהיה לך את היכולת לקיים את כל המצוות. בוודאי כשיש פה שלטון של אומה זרה, אז אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות. וחלק מצוות שהן תלויות בשלטון ישראלי, כמו מלך, להעמיד עלינו מלך, בבית המקדש וכו'. יש מצוות, גם חוץ מזה, שהרועים לא נותנים לנו לקיים כשהם שולטים בנו. אז זה בחינה ראשונה של מה שהבבלי מציג.
זה לא שאנחנו לומדים בגזירה שווה את מצוות המלחמה, אנחנו לומדים שצריך לדבר בלשון הקודש.
כן, אני עוד מעט יחס למה זה מוסד בלשון הקודש, אבל אני בעצם... בעצם מה, אנחנו מתייחסים מה אומר הכהן לעם. מה המשמעות של האמירה, שמה ישראל אתם קרבים לנו מלחמה וכו'. אז לפי הבבלי, המשמעות היא לכאורה, תבינו, זה היכולת שלנו עכשיו, זה חלק מהתורה. התורה, אתם עושים עכשיו, אתם עושים עכשיו מצוות המלחמה.
זה למה הוא אומר את זה עכשיו? ולמה הוא אומר את זה דווקא בלשון הקודש ולא בלשון אחר?
בסוף נסביר עוד פעם, הסבר כללי, מה המשמעות של לשון הקודש.
לא,
אבל
אני רוצה לומר זה שהגזירה שלה זה לא מלמד שצריך לומר את זה,
הוא
מלמד שצריך
לצאת למלחמה. לא, זה המשמעות של האמירה, איך הבבלי מבין את האמירה. למה התורה רוצה שכהן גדול יבוא וידבר לפני העם? אני מבין שכאילו התורה, לפי הבבלי, ההבנה, למה התורה רוצה? שתבינו, אתם לא יוצאים פה עכשיו למלחמה לאומית רגילה, כמו שכל עם יוצא למלחמה. תבינו פה, המלחמה בסוף זה חלק מהתורה, זה מצוות המלחמה. זה אמירה מאוד משמעותית, כשחייל יוצא, מתגייס לצהל כמשהו פטריוטי פשוט, לעומת כי הוא מבין, זה מצווה. מה שאני עושה פה זה מצווה, ואני צריך להדר בה כמו... אני יוצא עכשיו למלחמה, אני יוצא כמצווה, לא רק כמלחמת אין ברירה, או יכול להיות שזה יגיע מתוך אין ברירה, אבל בסוף עכשיו כשאני יוצא למלחמה, המושג של מלחמת מצווה. אז זה מושג אדיר, שמושג שהוא, הלוואי שכל עולם התורה היה מסכים עליו, זאת אומרת, היה מסכים על ההופעה שלו כיום במציאות. ההבנה של להתגייס לצבא ולצאת למלחמה עכשיו זה קיום מצווה, והמשך של מתן תורה, זה היכולת שלנו לקיים, הרי היום זה פשט פשוט, כן? כמה המלחמה היא מאפשרת לנו עכשיו ללמוד תורה, כן? זאת אומרת, כמה זה שיש לנו צבא, והיום ברוך השם, רואים שכל עולם התורה מבין את זה, וכולם מתפללים להצלחת חיילי צה"ל, וראינו את זה פה בעצרת ש... הייתה חבדניק עם דגל משיח ודגל ישראל ביחד באותה יד. כאילו זה, ההבנה הזאת הולכת ומחלחלת, שהשלטון הישראלי, שהוא בוודאי עיקרו, בא לידי ביטוי ביכולת להילחם ולהגן על עצמנו, זה משהו שהוא לא רק ביטחוני פשוט, זה בוודאי משהו שהוא כל הופעת התורה תלויה בו.
לא
הבנתי,
כאילו, מה שאתה אומר זה מתלבש על הלימוד זירה שווה, לימוד זה השווה, לימוד זה השווה מדבר רק על לשון הקודש, אנחנו אומרים את זה דווקא בלשון
הקודש. אז אני, אין ברירה, אני אתחיל מהסוף, בסדר. כאילו לאו דווקא מהסוף שאני חושב. לשון הקודש מול כל לשון, ההבדל, וזה צריך להרחיב בזה הרבה, זה כלל בפני עצמו, אבל ראינו את זה קצת השנה. ההבדל בין לשון הקודש לבין שאר הלשונות, שלשון הקודש היא לשון שבה נברא העולם. לשון שכ"ב אותיות שבהם נבראו שמיים בארץ, היא הלשון העצמית. הרב קוק יש לו פסקאות באורות הקודש, שזה לשון יוצרת. לעומת שאר הלשונות שהן לשונות הסכמיות. מה הכוונה? כשהבריטים החליטו עכשיו איך ליישר קו, כדי שכשאני אדע, כשאני רוצה טוש, אני אומר לך טוש, אתה יודע להביא לי את זה ולא תביא לי את המחק, המציאו כל מיני מילים, עשו איזו הסכמה ביניהם. עכשיו את ההסכמה הזאת הם מלמדים לילדים שלהם, דור אחרי דור, וכך עכשיו כולם, כל האומה יודעת כשאומרים משהו, מה הכוונה? אצל עם ישראל זה לא התחיל ככה. זה לא לשון שהתחילה ממשהו הסכמי. זה לשון שהקדוש ברוך הוא ברא בית העולם. הקדוש ברוך הוא דיבר איתה בלשון הזאת עם אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא נתן בה את התורה. זה אומר ותפתחו ריש מילים, תראו איך הרב מסביר על כל אות מה המשמעות שלה, ועל כל ניקוד מה המשמעות שלו, ועל צירופי אותיות מה המשמעות שלהם. זאת אומרת, צירופי אותיות שכאילו, מה שבצלאל ידע לייחד, כן, צירופי אותיות שבהם נקראו שמיים וארץ, זה אומר שאתה מביא את המשמעות של האותיות, ומילה היא לא רק משהו הסכמי. המילה, אני יודע מה, אוויר, לדוגמה, כן? היא לא רק מה, הסכמנו לקרוא לזה אוויר. אם תבין עכשיו את הצירוף בין א' לו' ליו' לר', לא יודע מה כל המשמעויות, והתגים, אתה תבין שזה בדיוק המשמעות הרוחנית של האוויר. איזה מסבר את הרבה. וזה מה שיוצר את המשמעות. המילים, אצל עם ישראל, הם מילים שיוצרות את המציאות. בסדר? ולכן נקראת לשון הקודש. כי הלשון הזאת היא הופעה של הקודש בעולם. בסדר? ויש לזה דוגמאות, אבל לא נרחיב כרגע בדוגמאות, אבל אני חושב שהאמירה שכשהכהן מדבר בלשון הקודש, בעצם מה הוא בא להגיד? המלחמה הזאת היא לא... דבר שהוא אמר בלשון הקודש, זה דבר שהוא עצמי. זה לא דבר שהוא רק כל מיני תהליכים כביכול מקרים שקורים בעולם. יש פה איזה הופעה של קודש עכשיו שמופיעה. לכן זה נאמר בלשון הקודש. דווקא בלשון הקודש, כי זה מתייחס לעצמיות של הדבר. כשהכהן אומר בלשון הקודש, זה אומר שבעצם האמירה שלו באה לחבר אותנו לנקודה העצמית הפנימית של המלחמה. כי אפשר להסביר מלחמה באלף הסברים חיצוניים. התחיל כי היה איזה ויכוח בין המנהיג הזה למנהיג הזה, והם סגרו להם את המיצר הזה, אז הם החליטו עכשיו זה, ופרצה מלחמה. הכהן אומר, לא. כשעכשיו הכל צריך להגיד דווקא בלשון הקודש, אני מבין שיש כאן אמירה שהיא מכוונת לנקודה העצמית הפנימית של המלחמה, של המשמעות של המלחמה. לרומם אותנו מכל המבטים הצרים, טוב, זה קרה בגלל שעשו ככה, ואם היינו עושים אחרת, לא יודע. בסדר? כשאני אומר שמה שצריך בלשון הקודש, זה אומר, אני הוגע עכשיו בעצמיות שלו. עכשיו, מכאן, התחבר את זה לגזרה שווה, שגם זה אומר שיש פה בעצם צד חיצוני של דין, אבל הוא מחובר לרחמים, ויש פה מיזוג של דין ורחמים, ויש פה איזו הופעה אלוקית שעכשיו מופיעה, שהיא ממזגת דין ורחמים, וזה צריך לאמר בלשון הקודש, כדי לחבר אותנו לאותה נקודה פנימית. עכשיו, כל אמירה כאן, היא תכוון לנקודה פנימית במלחמה, בסדר? מזווית אחרת. זה בעצם התהליך לנו דעתי. כשהאמירה של הבבלי, כשהכהן בעצם בא לרומם את המבט של העם, תבינו, תצאו מהמבט רק של מלחמה שהיא באה לפתור איזה עניין מדיני מסוים. תבינו שזה מלחמת מצווה. תקראו לזה מלחמת מצווה, כמו מתן תורה. זה חלק מ... זה, קודם כל, זה מצווה אחת מתוך התרי"ג, אם לשיטת הרמב״ם, עזרת ישראל מיצר, אם לשיטת הרמב״ם זה ירושת הארץ, כשעסקנו בזה בעבר. אבל מעבר לזה, זה מצווה אחת מתוך התרי"ג, זה המשך של מתן תורה, כי בלי זה לא מתאפשר לקיים את מתן תורה. זה היכולת של עם ישראל לשלוט ולקיים את רצון השם. אז אני חושב, קודם כל, זה האמירה בבבלי, שזה בעצם מה שהכהן עושה. תבינו, זה מלחמת מצווה, יש מושג של מלחמת מצווה, ואתם עכשיו פה ממשיכים את הדבר הזה. זה האמירה הראשונה. הירושלמי מביא,
ראינו פה את הכל בהקשר הזה, כן.
הדרשה הראשונה בירושלמי לוקח אותנו לגלי הערופה. כשהפרשייה של גלי הערופה היא, אם נסכם כאילו מה הנושא שלה, של פרשיית גלי הערופה, אז אם הייתם צריכים לתת כותרת ככה, מה הנקודה של פרשיית עגלה ערופה?
ניקיון כפיים.
ניקיון כפיים, אבל בסדר יותר מזה? מה?
אחריות ציבורית.
והאחריות של כלל ישראל. בעצם יש עכשיו חלל, יש עכשיו אדם שנרצח, אז אם יודעים מי יקעו, אז עכשיו כל האשמה נופלת על הרוצח. כשלא יודעים, האחריות פה על כלל ישראל. לכן מגיע בית דין, והכהנים הלוויים, ניגשו אל העם, וצריכים להגיד, עדיין לא שפקו את הדם הזה. אז חזור עם מה, וכי יעלה על הדעת. לא פתרנו בזה, תשכחו לי כאן, ולא נבן ולא לוויה. אבל זה אומר בעצם, יש פה אחריות כלל ישראלית. לא יכול להיות שמישהו נרצח בארץ ישראל, וכאילו הכל בסדר. צריך עכשיו לעבור איזה תהליך פנימי, שכל הפעולות המעשיות הן ביטוי, והן פתח לתחילת תהליך חינוכי פנימי, להבין פה מה איפה הנקודה, ומה צריך לתקן כדי שלא יגיע עוד פעם, וכו' וכו'. יש פה אחריות כלל ישראלית. ובעצם מה שאומר הכהן המשוח, לפני היציאה למלחמה, תבינו, אנחנו עכשיו יוצאים ככלל ישראל. שמה ישראל, כן? אתם קרבים היום, נכון? פונה, יש פה הרבה אנשים, אבל זה פותח ואיתו, שמה ישראל. כאילו, יש פה עם אחד, וכל האתם קרבים היום, כן, אל תרצו בזה שאני פונה עכשיו לכל הפרטים, כולכם נכללים עכשיו בביתו של שמה ישראל. לא, הוא לא אומר שימו ישראל, כן? אתם עכשיו יוצאים כאילו מהמקום של פרטים כביכול, ומגיעים ללחם כאן. ורואים את זה חזק, קודם כל במשניות בסוטה, שעל כל, אחרי שמדובר על כל מי יש ערי הרברה, חלבה הולך ושוב לביתו וכו' וכו'. משנה זה אני אומר, באמת דברים אמורים במלחמת הרשות, במלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן בחדרו וקלה מחופתה. כן? זאת אומרת, יש מלחמת מצווה, אז גם מלחמת רשות יוצאים ככלל, אבל בייחוד מלחמת מצווה, אז אפילו כאילו חתן וקלה, אמורים יש משהו מעל כביכול עכשיו הנישואין שלנו, שזה אנחנו מתבטלים עכשיו לכלל ישראל, והרב, לפני הרב, הרב מרחיב את זה בעין היה, אבל רגע לפני זה, הרמב״ם, שקראנו אותו כמה פעמים השנה, אז גם הוא נקרא אותו פעמיים היום, אבל הדגש כרגע אני רוצה, כותב, מאחר שכנס בקשרי המלחמה, הוא לידע של יחוד השם עושה מלחמה, ישים נפשו בכפו, לא ירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. בעצם אומר הרמב״ם, אדם שיוצא למלחמה צריך לשכוח עכשיו את אשתו ובניו. למה? בצורה פשוטה, מה הסברה פשוט?
אפשר
לא להילחם. איך אדם יכול עכשיו לזנק מאחורי מחסה כשכדורים שלו שורקים מסביב, תילה אינונטט ב... הוא לא יכול להילחם ככה. ולכן צריך לשכוח עכשיו, אתה עכשיו מתעסק במלחמה, נקודה. וזה נכון, אבל נראה שיש פה הסבר יותר עמוק. הזכרנו השנה, כשלמדנו כתובות, בהתחלה, אם אתם בטח זוכרים, אז כתוב ש... כל היוצא למלחמת בית דוד כותב לאשתו בית כריתות. דיברנו על זה שכשחיילי בית דוד, לפני המלחמה, היו נותנים גט כריתות לנשותיהם. עוד פעם, מה הפשעת של זה? למה? שילחמו כמו שצריך, אז זה, אני חושב, כבר יותר עמוק. אני חושב שהפשעת הפשוט,
כדי ש... ישראל יוכלו...
שמה?
שלא יהיו תרודות, כאילו, אנשים...
להציל את הנשים, שלא יהיו עגונות, חס ושלום, כן? למה לתת להם גט? אם הוא מת, אז בסדר, ימות. אבל במלחמה, לא תמיד כולם יודעים מה קרה איתם. בטח פעם, היום זה עוד, ברוך השם, הרבה יותר משוכלל, אבל פעם, היו כאלה שלא חזרו מהמלחמה, לא יודעים, לקחו בשבי, נעלמו באיזה נקיק, ומתחת לאיזה שיח, ואף אחד לא ימצא אותם בכלל, ואחרי זה זה... לא עלינו, חיות אכלו אותם, ויכול להיות שיותר לא ידעו מה איתו, ואין דרך לבדוק את זה, ואין עדים, והרבה יישארו עגונות. אז זה פשוט כל למה הם נתנו להם גט, כדי שאם לא יחזרו מהמלחמה, אז הם כבר מגורשות מהיום, ואין בעיה. אומר הרב, יש פה צד יותר עמוק. נקרא, לא נעיין בכל הפסקה, אבל תראו איתי בעין היה מקור שבע. האומות שמטרת עבודתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן. אצלן תהיה אהבת האומה בכלל רק אז מבוססת, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אלא תוות מצב המשפחה היחידה, שלשם התוותה התאגדה האומה, כשם שחיות המדבריות הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף. על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. על כן היו אנשים באות במלחמה משותפות עם הבעלים. אצל העמים היה מאוד מקובל, רואים את זה גם בסיסרה שם, לפי השירה של יעל שם, ושל דבורה, שירה של דבורה אחר כך, ורחם רחמתיים, רחם שאלה ל... מה? כן. אז אצל האומות היה מקובל שאנשים היו באות למלחמה, נמצאות בקו האחורי, מקושטות ככה, ומחכות כאילו לבעלים שיחזרו וזה כאילו מה שנותן את המוטיבציה לבעלים להילחם, מסתכלים אחורה, רואים את האישה שלהם וזה מה שמוציא אותם עכשיו למלחמה. אומר הרב, זה מתאים לאומות, שכל המטרה של האומות היא ההוויה החומרית, כדי לרווחת הפרט, כי פרט לבד הוא לא יכול להגן על עצמו, הוא קטן, הוא לא יכול לעשות כלכלה רצינית, לא, אז לכן כל המדינה היא בעצם לרווחת הפרט. לפעמים הפרט יודע שאין ברירה, כדי שיהיה מדינה וכדי שהפרטים ייהנו, אז לפעמים כמה פרטים צריכים לשלם בחייהם, אבל בלי זה, אז כל הפרטים לא יהיה להם כלום. לפעמים גם הפרט מוסר את הנפש, אבל בסוף הכל למטרת הפרט. לכן שם, דווקא אימוץ המשפחה במלחמה, זה חיזק את הפרטים להילחם. לא כאלה חלק יעקב. שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. וזה הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. זאת אומרת, כל, אצל עם ישראל האומה היא לא בשביל המשפחה, בדיוק הפוך. העיקר זה כלל האומה. העיקר זה הקדושה, יש קדושה לאומה הישראלית שהיא הופעת אור השם בעולם, ולכן הפרט הוא בשביל הכלל. ומה שנותן את המשמעות למשפחה, גם כמשפחה פרטית, היא רק כשהיא מחוברת לכלל. זאת אומרת, כשחתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה, זה מה שנותן להם משמעות אחר כך כשיחזרו מהמלחמה בשלום לכל הבית שהם מקימים. אחרת כל הבית שלהם הוא בית פרטי. ובית בעם ישראל זה בית כללי, כן? זה חורבה מחורבות ירושלים. ולכן ברגע שכל קיום האומה עומד פה על הפרק, אז החתן והכלה אומרים, בשביל מה התחתנו? חתונה בעם ישראל זה בשביל בסוף הכלל, כדי להקים הרבה בתים פרטיים, שכל בית יהיה שמח ואוהב ובריא, וככל שיותר פרטים חזקים, אז הכלל יותר שלם. זאת אומרת, שוב, לא כלל על מחיקת הפרטים, כלל שנובע מתוך הפרטים, אבל ברגע שזה עכשיו בא למבחן שכל הכלל עומד בסכנה, אז הפרטים אומרים, כל המשמעות שלי כפרט היא רק בחיבור לכלל. לכן עכשיו אפילו חתן מחדרו יוצא למלחמה הכללית, כי זה מה שנותן המשמעות לכל הבית שהוא מקים. ולכן, בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, וכשרה אגב תיארה תיבטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח מאושר. לא, הוא צייר בעצמו כאילו תייאש מן החיים הפרטיים, והולך בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן לעמו. על כן כותב גרית קריטות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרים לקשר המשפחה, המרעיון הפרטי התלוי בו, באותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. בעצם הגט, כמו שחיים אמר קודם, בצורה יותר עמוקה, שהוא בא בשביל הלוחם, לא רק בשביל להתיר את האישה מהגינותה, אלא כדי לומר ללוחם, אתה עכשיו יוצא אין לך משמעות פרטית, אתה עכשיו מתבטא לכלל ישראל. לכן, וזה גם העומק של הרמב״ם, לא עכשיו לא באשתו ולא בבניו, ברור שזה הפשט כדי שאוכל ללחם, אבל העומק של זה, תבין, אתה עכשיו לא מגיע כמישהו ממשפחה. אתה עכשיו מגיע כחלק מכלל ישראל. אבל שלא נתבלבל, זה לא בא להגיד אחר כך כאילו שאין משמעות חס ושלום לפרט, אין משמעות למשפחה. הרי זה רק בזמן מלחמה. בסופו של דבר, זה מה שנותן את המשמעות הכי עמוקה בסוף למשפחה. כי אחרי המסירות נפש לכלל ישראל, כשהוא חוזר הביתה בעזרת השם, כל הלוחמים ישובו לשלום, זה דבר אחר עכשיו. בעצם הם מבטאים, כל המשפחה שלנו עכשיו היא משפחה כלל ישראלית. וכל מה שנעשה כפרטים, הדברים שאנחנו אוהבים כמשפחה, כל ילד וילד במשפחה לפי עניינו, הזוגיות שלנו, הכל הכל בסוף זה חלק ממה שבונה את כלל ישראל. וזה מרומם את כל המשפחה ואת כל הזוגיות ואת כל הבניין של הבית למקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר כללי. ומה שלפי זה, הכהן משור מלחמה, אני לא יודעת מה שהוא אומר לעם, אתם עכשיו שמה ישראל, אתם עכשיו יוצאים ככלל. אנחנו עכשיו מבטאים את האחריות הכלל ישראלית, וזה בעצם המשמעות של המלחמה. המלחמה היא בעצם מבטאת את זה שכל אחד מתרומם עכשיו מהמקום הפרטי, מכל החיי השגרה שלו, עזב את העבודה באמצע, עזב את המשפחה באמצע, יודע שאולי אפילו לא יחזור למשפחה, כי כל עם ישראל עכשיו מתרומם למדרגת הכלל שלו. והמלחמה מופיעה פה נקודה מאוד עמוקה, שנקודה של כלל ישראל, שלא תמיד רואים אותה ביום יום. זה לנו דעתי האמירה השנייה, בסדר? לפי הדרשה הראשונה בירושלים. אמירה שלישית, אחרי זה תרצו אותי שאלו, אמירה שלישית, היא מחזירה אותנו פעם למתן תורה, אבל הפעם לא לצד של המצוות, כן? משה ידבר, זה בעצם הצורה שבה משה פונה לעם, כן? והוא כאילו מעביר את דבר השם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ידבר, זה גם לשון ינהיג, נכון? דבר זה מנהיג, דיבור, לשון פשה, כך חזל אומרים. לשון דיבור זה יותר לשון של ההנהגה. בעצם כשמשה פה הביטוי של מתן תורה, בעצם לקחת את הציבור האלוקי, להוריד אותו לעם ישראל. הביטוי של ניגש, משה ניגש אל הערפל, זה ביטוי הרבה יותר עמוק בהקשר הזה. בעצם זה ביטוי, יש פה עמידה בפני השכינה. כשמשה ניגש אל הערפל, יש פה אמירה, משה רבנו עכשיו ניגש לעמוד בפני השכינה. ויש בחינה שכשהכהן, וניגש הכהן, הכהן עכשיו כשהוא בא במעמד הזה, כשהוא בא עכשיו לעמוד מול הלוחמים, מול כלל ישראל עכשיו שפשוט על המלחמה, הוא ניגש לעמוד לפני שכינה. והדבר הזה כתוב גם כן בפרשת כי... איזה פרשה? גם בכי תצא, לכאורה. דברים כף ג' לכאורה. בוא נראה. כן. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ. ויתה תהיה לך על הזניך והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צעתיך. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. ולא ירא בך ערווה דבר ושם מאחריך. אז הציווי הפשוט צריך במחנה גם כן לחסות את היציאות, כן? למה? כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. והיה מחניך קדוש. יש קדושה מיוחדת שהיא קדושת המחנה. שהיא קדושה מיוחדת שהיא לא קיימת בצורה רגילה בחיי היום-יום. יש פה השראת שכינה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא בא להיות עם ישראל כדי להציל אותם במלחמת. והיה מחנך הקדוש, שזה סיפור, אבל סיפרתי לכם פעם, הרב בני אייזנר זה צהל ששמעתי את זה ממנו, שהוא עצמו חזר בתשובה, הוא התחיל בסיירת שקד אני חושב, וחזר בתשובה, הוא היה מבא אחר כך. והוא היה אחראי על מוצב, היה לו חייל אחד שאתה עולה בחדר תמונות לא תנועות. והוא אמר לו, לא, והוא לא הקשיב לו, והוא לקח, קרא לו את התמונות. לקח את התמונות, קרא אותם, זרק אותם לפח. פעם אחת הגיע החייל כמובן התעצבן, לא משנה. פעם אחת הגיע אבודונר לבסיס, עשה סיור לראות את כל מיני דברים, ואז לקח אותו כדי שואל את החיילים, יש לכם מישהו שאלה, משהו להגיד. החייל הזה מצביע, הוא מצביע על המפקד, אומר, המפקד נוגע לי, לוקח לי דברים אישיים. שהוא מדבר שואל מה. אז הרב בני עזר אמר, הוא מסכן אותנו. שבוגדונר לא היה עם כיפה, בסדר. אומר, הוא מסכן אותנו, מה זאת אומרת? אומר, כתוב בתורה שהשם לוקח המתפקר במחניך. ולא ירא בך, והיה מחניך הקדוש, ולא ירא בך ערווה דבר ושם אחריך. כתוב בתורה שאם הקדוש ברוך הוא רואה ערווה דבר במחנה, הוא עלול לשוב מאיתנו ולא להיות איתנו, לא להגן עלינו. והבחור הזה מסכן אותנו, מסכן את כולנו. הגדולה אמר לו, הבנת, אתה נגמר הסיפור עם התמונות. ובעצם כשמגיעים למחנה ישראל, מגיעים להשראת שכינה. בעומק יש פה השראת שכינה. אתה מכיר את הסיפור על אלישע, נכון? שהוא יוצא שם עם הנער ואומרים את כל המצור. הוא אומר, מה נעשה? ואז אלישע מתפלל שלקדוש ברוך הוא שיפקח את עיני הנער, ופתאום רואה את כל הערים מסביב מלאים סוסי אש. רבים אשר איתנו מאשר עמהם, נכון? וזה ככה. אנחנו רואים רק את הטנקים ואת כיפת ברזל ואת הלוחמים, אבל הצבא השם הוא בא להילחם ביחד עם ישראל. והעומק של זה, זה מה שהרמב״ם אומר, שדילג שקודם קראנו מהר, על ייחוד השם עושה מלחמה. מלחמות של עם ישראל זה מלחמות הופעת שם השם בעולם. אנחנו, כאילו, היד האריכתא של הקדוש ברוך הוא פה במלחמות בעולם הזה. אבל בסוף זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא שותף איתנו במלחמה הזאת. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהמחנה יהיה קדוש, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, והוא יצא איתנו למלחמה. והאמירה של הכהן משוח מלחמה בהקשר הזה, הוא בא וכאילו ניגש, כמו שניגש על הערפל, הוא ניגש עכשיו לפני השראת שכינה, הוא אומר, שמה ישראל, כאילו ייחוד השם, זה לא סתם הביטוי הזה, הוא בא לומר, תבינו, אנחנו עכשיו נמצאים בייחוד השם. המציאות עכשיו של המחנה הישראלי לפני היציאה למלחמה, יש פה ייחוד השם, הופעת שם השם בעולם, ועל זה אנחנו רוצים למלחמה. הרבה דוגמאות לזה בתהילים, אבל כן, דוגמה שככה מאוד חדה, אני שמעתי אותה מהרב שמואל אליהו, שומע אותה בשם רב אליהו, מזמור פי ג' כן, שימי מזמור לאסף, אלוהים על דום ילך אל תחרש ותשקוט אל, כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש. כן, האויבים שלך הם מנסו את הראש. מה הם עושים? על עמך ירימו סוד ויתייצאו לצפוניך. הם לא יכולים להילחם בקדוש ברוך הוא, אז הם באים להילחם בעם ישראל. אמרו לכו ונחדים יגוע ולא יזכר שם ישראל עוד, למה? כי נועצו לב יחדיו, עליך הברית יכרותו. רואים את החוזר הלוך ושוב בין בעצם עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הם קורטים ברית כנגד עם ישראל, אבל באמת על מי הם קורטים ברית? על השם. ואז עולה אדום ישמעאל מואב והגרים וכולי, נשבודו בן דור, דומה לאדמה. אלוהי שיתם לך גלגל, קש לפני רוח, קש לי בעריה, רבת אלי אתרים, כן תרדפים בשעריך ובשפותך תבעלה, מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך השם. ואז הסוף ידעו כי אתה שמך השם לבדיך עליון על כל הארץ. בסוף העומק של מלחמות של עם ישראל, בין אם מבינים ובין אם לא מבינים, בעזרת השם לאט לאט הולכים ומבינים, בסוף זה הופעת שם השם בעולם. וזה הליכות השם עושה מלחמה. וזה בעצם, לעניות דעתי, האמירה השלישית, מה שירושלמי אומר, שמה הכהן משוח מלחמה אומר לעם ישראל. יש פה שלוש אמירות, בעצם במשמעות של המלחמה. הרבה אומר, קודם כל, זה מצווה, אתם יוצאים למלחמת מצווה. זה לא מלחמה פשוטה, סתם מלחמה לא מתמושש בכל העם. וחוץ מזה שזה מלחמת מצווה, גם המשמעות של הכל היכולת שלנו לקיים את התורה. בלי זה, בלי שיש לעם ישראל שלטון ישראלי, שיש אפשרות להיות ריבונים של עצמנו, ולא לתת לאומות לשלוט בנו, אנחנו לא יכולים גם לקיים את התורה כמו שצריך. כל מתן תורה בעצם כאילו תקוע, כי כל המשמעות של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואם יש אומה אחרת ששולטת בנו, אז כביכול השלטון של השם אלינו הוא לא שלם, אנחנו לא יכולים לקיים את רצונו, כי אנחנו לא תלויים רק ברצונו, אנחנו כאילו תלויים גם ברצון פה בשלטון של אומה אחרת. אז זה קודם כל, כאילו המשך של הציווי האלוקי, ההנהגה האלוקית את עם ישראל שהתחילה במתן תורה, היא צריכה להמשיך עכשיו בזה שנוכל להילחם ולעמוד על זכויותינו וכו', בשלטון שלנו לעצמנו. האמירה השנייה היא באה להוציא את הפרטים מהמקום הפרטי לרומם אותו למקום הכלל ישראלי. במלחמה יוצאים ככלל ישראל. כמו עגלה ערופה, יש פה את האחריות הציבורית. כל אחד עכשיו שמגיע, הוא מגיע מתוך אותה אחריות שלא מגיע כפרט, מגיע כמישהו שעכשיו הוא חובר לכלל ישראל. ומתוך זה יוצאים למלחמה. והאמירה השלישית, אנחנו מבינים שהמלחמה הזאת היא יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא. יש פה ביטוי של השראת שכינה, ויש פה מלחמה על ייחוד השם בעולם. בהקשר הזה, הפסקה של הרב בתחילת תורת המלחמה, גם לא נראית כולה, אבל קצת אסבר את האוזן. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, העולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש במידת מיתת צדיקים המחפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים ועוצמות חייהם, או עצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה לכלל הבניין העולם בכל הרחב ומובנם. ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא וכו'. מביא בסוף את התפילה, כן, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, ברור פועל, נורא תלעות הרי נפלאות. המחדש בטובה בכל המתנים מעשה וראשית, אור חדש את יונתן, נזכה כולנו מראה לאורו. זאת אומרת שבעל מלחמות זה חלק מהתהליך שקדוש ברוך הוא גואל את העולם. וכשאנחנו רואים מלחמה, הרב כותב את זה על מלחמת העולם הראשונה, שאפילו כאילו לא הייתה כביכול קשורה לעם ישראל. זאת אומרת, כל מלחמה בעולם, קל וחומר, מלחמה שהיא של עם ישראל, בארץ ישראל, היא מלחמה שהיא חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא הולך וגואל את העולם. אבל אנחנו במבט הפשוט יכולים להסביר את ההסברים הטכניים מה הביא למלחמה. אבל הרב אומר, זה מדרש חז"ל, אם ראית אומות מתגרות זאת בזאת, צפה לרגלו של משיח. מדרש שנאמר על אברהם אבינו במלחמת ארבעה ומלכים בחמישה, שבעצם משם בסופו של דבר גם צריך לראות, לעיין שם למה, בסדר, מה שם צפה לרגלו של משיח, מה הרגלו של משיח היינו שם, אבל חז"ל אומרים, יש שם, זה חלק מתהליך הגאולה, זאת אומרת, כבר שם, עוד לפני אלפי שנים, ובטח בדור שלנו, זאת אומרת, אומר הרב, כשאנחנו רואים מלחמה גדולה, הרב ככה הביט על מלחמת העולם הראשונה, יש פה תהליך רוחני שקורה בעולם. מיליוני הרוגים, הרב אומר, זה מאוד קשה, ורואים באיגרות כמה הרב לקח את זה קשה, את המלחמה. הרב צריך להתרומם פה למבט עמוק, הקדוש ברוך הוא מוביל פה משהו בגאולה של העולם. וכל מלחמה היא כזאת, אומר, ככל שהיא יותר גדולה בכמותה ואיכותה, היא יותר, הגאולה שנובעת ממנה יותר גדולה. כי ההבנה, מה ההבנה כאן? מלחמה היא מלחמה בעולם הזה, היא ביטוי רק, היא השלב האחרון בעצם של ביטוי של כוחות רוחניים שנאבקים בעולמות עליונים. ויש פה איזה תהליך רוחני שהקדוש ברוך הוא מקדם בעולם, זה בעולם שלנו בא לידי ביטוי כמלחמה. אין הרי דבר שקורה סתם, כן? כל... וזה בעצם בא לרומם את המבט שאני חושב שזה שוב, בעומק של מה שאמרנו כאן, ניגש אל הערפל, שמה שכל משיח אומר, תבינו, המלחמה הזאת, אפשר להסביר אותה בכל מיני הסברים, בסוף זה מלחמה לאיחוד השם, והקדוש ברוך הוא נמצא פה במלחמה, ואנחנו רק המבצעים, כאילו רוצים להיות שותפים איתו בתהליך של הגאולה של העולם, ומהכוח הזה אנחנו יוצאים למלחמה. אני חושב ש... בוודאי, בוודאי שגם במלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה, אז הדברים הם פשוטים, כן? איך שלושת הבחינות הם בוודאי חלק מהמלחמה, ויש דברים אולי גם שיותר מובנים לכלל האומה, או לדברים שפחות מובנים, אבל בהחלט יש תחושה שכל עם ישראל מרגיש שיש פה משהו שהוא גדול, בטח ברמה הלאומית, כן? והאחדות שיש בכל האומה סביב המלחמה הזאת. וגם הצד של מבינים, יש פה איזושהי מלחמה גם על מלחמה כנגד הרע בעולם, נכון שזה כרגע עכשיו הרע שעומד מולנו, אבל גם הניסיון של המלחמה הזאת להיות באמת לפגוע, לא לפגוע באנשים כמה שאפשר, כן, שלא רוצים לפגוע בהם, וניסיון באמת למקד את הפגיעה כנגד הרע, ולבטא ככה מבטאים גם לעולם, וגם העולם מבין את זה. יש פה גם קידוש השם מאוד גדול, כן, בהרבה דברים פה, שגם העולם דרכנו, כן, מביט על הדברים, ואנחנו מתפללים באמת שמתוך זה הוא צפה לרגלו של משיח. אנחנו לא יודעים כמה הגאולה היא מאוד קרובה אלינו, ובטח בשעה כזאת של מלחמה אומרים חז"ל צפה לרגלו של משיח. קוראים פה תהליכים רוחניים מאוד עמוקים, שאנחנו יודעים לקרוא את המובן היותר פשוט של התהליכים האלה. זה שיש בעיה ביטחונית ותטפל בה, בעיה בכבוד של האומה הישראלית, צריך לרומם, להרים קרן ישראל עמך. אבל יש פה גם תהליכים הרבה יותר עמוקים. אנחנו מבינים שאנחנו חברי הדאריכתא של הקדוש ברוך הוא, ועל ייחוד השם עושה מלחמה, ומחכים ומצפים שבעזרת השם, בוודאי זה יקדם אותנו בגאולה, מקווים שזה יהיה כבר השלב האחרון בדרך לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, מתוך זה שכל הלוחמים שפכו יצליח את מעשיהם, ואויבינו יפלו תחתיהם, אל תארצו ואל תפחדו בפניהם, כולם ישובו לביתם לשלום, בעזרת השם. שאלות, הערות?
הרחמים זה הרגלו של משיח?
אני לא יודע. אני... כן, זאת אומרת, זה שהרחמים מוזגים פה בדין, זה אומר שכלומר שזה קשה בצד החיצוני, יש פה איזה תהליך רוחני שנמצא בתוך זה, לכן זה לא רק משהו שהוא דין קשה. עם כל הקושי, זה משהו שהוא גם... יש פה שפע אלוקי. סתם, אנחנו ברמה הכי פשוטה. זה נס, נס שיצאנו למלחמה הזאת, כן? עכשיו מה יכול לקרות אם כל המנהרות האלה היו נשארות, ויש כל מיני סיפורים שרצים במדיה על כל מיני תוכניות, וגם אם זה לא בדיוק התוכנית הזאת, זה לא משנה. אפשר להבין לבד מה המשמעות של איזה עשרות מנהרות כזה שנכנסות לתוך קיבוצים במדינת ישראל, גם אם זה לא בדיוק התוכנית שמספרים עליה, תוכנית אחרת, לא יודע אם זה מניח את הדעת, וזה פשוט נס שהקדוש ברוך הוא בא, ונכון זה קשה, וכל הרוג זה קשה, אבל זה רחמים גדולים שהקדוש ברוך הוא כאילו בכוח לוקח אותנו למלחמה הזאת. ואנחנו מודים לו על זה, מתפללים שגם, שלא נצטרך את ההרוגים, בעזרת השם, ושהכל יבוא לטובה ולברכה, במהרה בעזרת השם.